יש את השאלה הידועה של צדיק ורע לו. איך יכול להיות שיש צדיקים שרע להם בעולם הזה, שלא נעים להם מבחינה חומרית, ויש לזה המון שבות, וקלי, כאילו אומרים, בסופו של דבר צריך לדעת שאי אפשר לדעת את דרך המידה של העולם, וזה הכל דברים ברורים ופשוטים. אבל השאלה שלי היא הפוכה. אם יש צדיקים, אם יש צדיק שרע, ולשע שטוב לו. אז למה נקרא כותב אחרת? למה התורה כותבת פסוקים כמו שומר השם את כל הרבה וכל השם משמיעים? ברעב פתחה ממוות.
בסדר, הבנתי.
זו רשימה ארוכה.
צודק.
גם כל הספרי מוסר, גם אומרים את אותו עניין. אומרים את ה... אומרים, מי שבוטח בהשם, השם יעזור לו. אבל אם תשאל למה יש צדיקים שרע להם, נותנים לך כל התשובות שלהם, אז אני שואל, אם יש צדיק שרע לו, אז למה אתה בכלל כתבת את מה שכתבת בהתחלה?
כן, תשובה. מה שאתה מציג כשאלה, זה תשובה. כוונתי. הקונטקסט הענייני הקלאסי ששם מופיע ביטוי צדיק רע לו, רשע וטוב לו, מדוע דרך רשעים שצלחה, שלו כל בוגדי וגד, או הספר הגדול בתנ״ך, שזה הנושא שלו, הלא הוא שמו, איוב. יש מחנה משותף בכל אלה. מה זה המחנה המשותף? אלמנט מטריס. אלמנט אומר, לא ייתכן. אלמנט תוהה. אלמנט מוחה. אלמנט שפותח במילה, מדוע דרך שם צלח? יש לי שאלה קטנה. למה לא? למה שלא יהיה צדיק ורע לו ורשע לו? למה לא? מה השאלה? השאלה היא כיוון שזה לא מקובל, זה לא יכול להיות. כי הנחת העבודה הבסיסית אומרת שלצדיק אמור להיות טוב, אם הוא צדיק טוב, יפריע מהלב יכול, אוי לרשע רע, כי יגמול לידיו, יעשה לא. זה הנחת היסוד המוחלטת, זאת תודעת העל של החיים שלנו, תודעת ההוויה שלנו. היש מוכרח להיות מוסרי, המציאות האלוהית היא מוכרחה להיות טוב, והמציאות האלוהית היא היסוד המכיל את כל היש. אז אם היש לא מתנהל על פי הצדק, זו מילה נרדפת לעין אלוהים. אבל הנחת היש אלוהים היא מוחלטת, חזקה מתודעת החיים שלה. אז זה לא בעיה מה שאתה שואל. זה תשובה. זה לא עומד בסתירה. זה עומד בהתאמה מלאה. ספרי המוסר שאומרים, תראה, אמרו צדיק טוב, יפריע להם יוכלו, ואם תעשה טוב, יהיה לך טוב, רע, רע. ואם לא, אקסידנט. לא אמור לקרוא, אבל... קוראו כל מיני אקסידנטים, באמת, למה קוראים כל כך הרבה אקסידנטים? לא בסדר שקוראים כל כך הרבה אקסידנטים. צריך לכתוב ספר על זה שקוראים אקסידנטים. אבל זה התפיסה.
אז למה לכתוב את זה מכתחילה?
כי זה פשוט. חביבי, אני מנסה, לא שלא הבנת מה אמרתי. אני מנסה להגיד, כי זה הלכתחילה, זה לא רק הלכתחילה, זו הנחת היסוד המוחלטת של החיים שלנו. זה הוודאות המוחלטת שזו המציאות. הגורל הוא על פי הצדק. ככל שאתה טוב יותר, גורלך יהיה טוב יותר. זה תודעת העל של החיים. היא תודעה מוחלטת, שגם כאשר אתה מהאינסידנטים, מהמקרים, ששם אתה רואה שזה לא כך, תראה איך התרבות העולמית והעברית, איך היא מתייחסת למקרים האלה, תראה שהיא מתייחסת לזה מתוך עמדה אנטגוניסטית, לא מוכנה לקבל את העניין, היא לוחמת כנגד זה, היא מוכה, היא באה והיא נאמנת מול האל ואומרת שהיא לא מקבלת את זה. היא לא מקבלת את זה. כי הנחת היסוד המוחלטת שזה לא יכול להיות ככה, לא יכול להיות ככה ולא יהיה ככה. ואם כן קורה, אז זה בעיה, למה זה קורה ככה? זהו, אז אתה יודע, רגע, אתה מבין, אתה מציע בשאלתך, זה מתוך נקודת הלכה שזה קורה ככה, וזה ראוי שיקרה ככה, וזה סביר, ועל פי רוב קורה ככה, וזה הטבע שיקרה ככה, וצריך לקרוא ככה, ונגמר. תכתוב שאלות הפוכות. מדוע צדיק טוב לו, ורשע רע לו? על לא מה שקורה. זה לא.
שרירותי כביכול, אז למה לכתוב...
אז אני אומר לך ש... אז אני אומר לך עוד פעם. הצדק שבשאלתך מוכיח את טענתי. זה שזה שרירותי, זה שאתה לא רואה את זה בעיניים, וזה שקשה לך לחתור על זה שמשהו יקרה בהתאם לכך. את כאן עובדות, נכון שאי אפשר להכחיש אותן? וכי אפשר להכחיש גם את העובדה הבאה, שהאנושות מתקוממת כנגד זה? אפשר להכחיש? לא, לא. ואני שומע, ברור שזה קורה. ושים לב לעובדה, הוודאות הפנימית שהאנושות משאר ימיה ועד רגעים אל לא מוכנה להקל את זה, מעידה על המבנה הפסיכי של האנושות. אני לא מתכוון במילה פסיכי שהוא מטורף. המבנה הנפשי של האנושות, כן? המבנה הנפשי של האנושות הוא כזה שהוא מניח במוחלט שהטוב הוא בהתאם לרמה המוסרית. ככל שאתה הטוב במובן, ההתרחשות האובייקטיבית היא בהתאם לאיכות המוסרית הסובייקטיבית. תהייתי? אז ההנחה הזאת היא הנחה מוחלטת שאדם לא יכול לחשוב בניגוד. לא יכול. כל הווייתו מתקוממת כנגד זה. זה כמו הצעה לוותר על זה, כמו הצעה שלך, תציע לנו פה להתאבד. ובוא תשכנע אותנו בכל האמצעים שיכול להתאבד. יש לך סיכויים לשכנע? קצת. אבל 2% תצליח. אבל 98% לא תצליח. למה? כי זה מנוגד לכל הווייתנו.
אז מה
המשמעות של
הפסוקים האלה בעצם? להגיד ש...
אז הפסוקים האלה אומרים לך את האמת התודעתית הפנימית. האמת התודעתית הפנימית ככה צריך להיות, וכל מקום שזה קורה, זה התקין. זה התקין. מושג התקין זה... מה שמשקף את המוסר המוחלט, מעניין לעניין, מעניין קודם, הציבוריות החילונית מבקשת את המוסר המוחלט, בלי קריטריון, לנו יש קריטריון, אבל התביעה האידאית הנפשית מבקשת את המוסר המוחלט, וזה הכרח לה, זה כמו הכרח חיים, זה כמו תביעת החיים, אי אפשר לוותר על זה, וזה ממד מציאותי, לא פחות מאשר ה... מאורעות האובייקטיביים שפה ושם לא, פה ושם הם קוראים רנדומלית, זאת אומרת פעם טוב, פעם רע, פעם על כל פעמים קשה לך להיות ודאי מה, איך זה יתרחש, אם לטוב יקרה טוב, אם לצדיק יקרה טוב או...
אז הפסוקים
האלה
שנכתבים הם באים מתוך הוודאות הפנימית,
ו...
לא כתיאור של המציאות?
חמודי, המציאות הפנימית... המציאות הפנימית זה לא מציאות?
לא, זה תיאור של המציאות הפנימית, אבל זה לא
בקטע של המציאות. אבל המושג, לא, עכשיו, זה מתאר מציאות גם חיצונית, כי הנחת העבודה אומרת שהמציאות הפנימית בהכרח תכריע את המציאות החיצונית, ופה ושם במציאות החיצונית זה מוכרח כבר עכשיו להתנוצץ, וזה גם, מדי פעם מכאן מתנוצץ. אז מספיק שיש לך כמה עובדות כאלה, הם מזינות קצת את הוודאות, ואם לא היה, זה גם כן לא היה מכחיל את העניין, את הוודאות הפנימית שהטוב ינצח, והצדק ינצח, והראוי בסוף יהיה. וזה למה? כי בנשמה שלנו זה ככה. ובאחריותנו, תודעה בוגרת, תודעה בוסרית, זאת אומרת, למה זה לא ככה? קדוש ברוך הוא, מדוע רשע מכתיר את הצדיק? תודעה קצת יותר בוגרת שזה מתשובות אליהו בספר איוב, אז אליהו אומר שם לאיוב, ואליהו בסוף הוא בסדר. כי כל האחרים אז הם חוטפים מהקדוש ברוך הוא על זה שלא צדקתם כי עבדי כאיוב. אבל אליהו הוא עושה קדימון למה שהקדוש ברוך הוא ידבר בסוף. אבל בין יתר הטענות שלו אומר, מה אתה מתעונן לפה שהרשעים מצליחים וטוב לרשעים? קח אחריות, תדאג שהרשעים לא יצליחו. קדוש ברוך הוא, תדאג שהרשעים לא יצליחו. קדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, גישונות, תלחם. אז זה בין יתר התשובות, זאת אומרת, הרוע בעולם, הוודאות שהוא צריך להיות כאשר זה יגיע לבגרות נפשית אצל החברה, יתקח אחריות ותדאג שהטוב ינצח.